שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום הוא יום ראשון של השבוע, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום איתן.
קבינט הקורונה אישר בשבוע שעבר תרגיל שהוא כנראה מקורי ומיוחד למדינת ישראל. פיילוט לפתיחה מוגבלת של קניונים, חלקם על בסיס של הגרלה. התוצאות, שאותן כנראה היה ניתן לחזות מראש, היו בדיוק מה שלא רצינו. בקומץ הקניונים שנפתחו נרשמה צפיפות גדולה, ולמעשה אי אפשר היה ללמוד שום דבר מהניסוי, חוץ מאשר את העובדה שאזרחי ישראל רוצים לחזור לחנויות. אז עכשיו, האם יפתחו את כל הקניונים, או בדיוק להפך, יסגרו את כולם? אנחנו נדבר על הכישלון הזה עם כתבת השיווק והכמעונאות שלנו, עדי דוברת.
אין כנראה אזרח אחד בישראל שלא שם לב שבשנים האחרונות העיתונות והתקשורת הישראלית מציעה לצרכנים הרבה יותר תוכניות אולפן פוליטיות, ימין שמאל כאלה, שבהם המגישים נכנסים אחד בשני באלימות. אבל מדוע זה כך? מסתבר שבעלי השליטה ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונים גילו מודל עסקי מנצח. מצד אחד, תוכניות אולפן זולות להפקה, שבהן מנהלים מלחמות גלדיאטורים, ומצד שני, רייטינג גבוה. כי מסתבר שרבים בציבור אוהבים את זה. אלא מה? התוצאה היא שהעיתונות מוצפת אתה בתוכניות שמביאות מעט מאוד ערך מוסף חדשותי, והרבה מאוד תכנים שמלבים את הזעם, הכיתוב, את השנאה שבין השבטים השונים של מדינת ישראל. אבל האם זה חדש? ומה ניתן לעשות כדי לשנות את המציאות הזו? אנחנו נדבר עם המשפטן דוקטור יובל קרניאל, שהוא מומחה לתקשורת, והוא היה בין השאר היועץ המשפטי של מועצת העיתונות ויושב ראש ועדת האתיקה של רשות השידור.
בסוף השבוע חוסל באיראן מומחה הגרעין הגנרל מוחסן פחרי זדה, בהתנגשות שמיוחסת על ידי כל העולם בשלב הזה לישראל. עכשיו כולם שואלים מדוע ההתנגשות בוצעה דווקא בעת הזו, מה המחיר שלה, ומה יכולה להיות תגובת הנקמה של השלטון האיראני שכבר הבטיח נקמה כואבת. צבי בראל, הפרשן לענייני המזרח התיכון של הארץ, יהיה איתנו כדי לנסות לענות על כל השאלות הללו. אנחנו מתחילים. שלום עדי דוברת, שבוע טוב.
שבוע טוב.
שבוע טוב.
אז באמת בוא נבדוק אם זה שבוע טוב. בסוף השבוע היה פיילוט לפתיחת קניונים, 15 קניונים נפתחו וכל המוני בית ישראל שעטו לקניונים האלה. ולא רק שזה הם שעטו, גם זה היה אחרי כמעט 11 שבועות של סגר ובבלק פריידי. יש תנאים קיצוניים מאלה לבדוק את הפיילוט הזה?
לא, אני רק אציין בתור התחלה שהפיילוט עדיין מתקיים, כלומר זה לא רק בסופה, שהוא יתקיים במהלך כל השבוע הקרוב, הקניונים יהיו פתוחים, אמנם פורסמו כל מיני ידיעות על זה שיכול להיות שיסגרו את הקניונים באופן מיידי, ומשרד הבריאות שוקל את זה, אבל זה לא המצב. בעצם משרד הבריאות יכול לגבש עמדה, אבל רק ביום ראשון הבא, בדיון של הקבינט, יחליטו מה עושים, ועד אז תמונות הבלגן החוגג ומסיבת ההדבקה המונית, אפשר להגיד אפילו.
אנשים עמדו בתור כדי לקבל קורונה, אני חושב, כן, זה נשמע ככה.
בדיוק, בדיוק. מעניין מה יהיה בתור לחיסונים.
אבל תראי, אף אחד לא צפה שזה יהיה המצב, אחרי שאתה סוגר אותנו 11 שבועות, ואנשים כבר זקוקים לקנות כל מיני דברים, או בכלל לנשום אוויר ולצאת החוצה קצת מהבית, לא חשבו שזה מה שיקרה, שבעצם תהיה התנפלות נורא נורא גדולה, ותורים, וצפיפות, גם אם אתה שומר על הוראות הקורונה בתוך החנות עצמה.
ולא רק זה, כבר היו דוגמאות לדברים האלה, עם חנויות הביג, וכל פעם שהייתה פתיחה, אז ראינו את אותה תוצאה.
ראינו את זה בביג וראינו את זה בשווקים, ואני בתור כתבת רואה את זה בכל פעם שפותחים איזה רשת חדשה בארץ, אלפים מגיעים, וגם ואחרי כמה שנים היא כבר נסגרת וקורסת, כי אין לה ביקוש, אבל הישראלים מגיעים בהמוניהם לכל מיני אירועים מהסוג הזה, בטח שאומרים להם כשמציעים להם הנחות, בלק פריידי, ושאתרי האינטרנט בימים אלה בקריסה, כלומר אם עכשיו תבצעו הזמנה של אופנה או של מוצרים אחרים באחד מהאתרים הישראלים או הבינלאומיים, לא תקבלו אותה בתוך פחות משבועיים שלושה, כך שבאמת כל התנאים היו שאנחנו נגיע למצב המאוד נפיץ הזה שבאמת התפוצץ בסופו של דבר שברגע האמת, וזה צפוי להימשך ככה עוד כמה ימים לפחות.
כן, אבל השאלה היא מה האלטרנטיבה? האם לפתוח את כל הקניונים ולשדר חזרה לשגרה ועסקים כרגיל, ואז לקבל, כמה קניונים יש בישראל? 200 בערך?
180.
אז לקבל 180 מוקדי הצטופפות והתקהלות, או באמת להסתפק בכמה מעטים, ובאמת על בסיסם להחליט האם קניון זה מקום נורא מסוכן.
אני חושבת שכשהמצב הנוכחי אין ספק שזה לא הפתרון הנכון, ואת זה כבר ראינו. כלומר, לפתוח 15 קניונים, שאגב, הבחירה שלהם הייתה בלי שום היגיון, לפי הגרלה, לא לפי אזורי ביקוש, גודל, שום דבר כזה. אז אנחנו ביום הזה ובתקופה הזאת, אז המודל הזה לא עובד. עכשיו, בעניין של משרד הבריאות בקבינט הקורונה, להחליט האם נכון לפתוח את כל הקניונים והמסחר, או לא לפתוח כלום. אבל הדבר הזה, כמו שזה כרגע מתנהל, לא עובד. ובנוסף, צריך להוסיף פה את אפקט האכיפה ואותו רגע, כלומר, כשלהקות בברזל שהוא חם, כי למשל, ביום שישי כולם ראו את התמונות של הקניונים העמוסים שפורסמו. רק בארבע אחר הצהריים, לפני כניסת השבת, שהקניונים הסגרו, אז השר אדלשטיין הוציא הודעה שהוא ראה את התמונות והוא זימן ישיבה למוצש. ובמוצש דנו בזה ונגישו את המסקנה שלהם היום מחר, ואז ידונו בזה בקבינט הקורונה. כלומר, באותו רגע המדינה צריכה להיות מסוגלת להגיב, ואם היא רואה כאלה עומסים, אז לסגור את הקניון ולהגיע ולאכוף ולחלק נסות. אי אפשר לתת למצב להתנהל ככה.
כן, אגב, הפרסה הזו מזכירה לי את הבדיחה הבריטית הזו, שפעם רצו להעביר את כל המכוניות לנסוע בצד ימין. אבל אז אמרו, אולי נתחיל רק עם המסעיות. וגם פה, בחרו בעצם בפתרון שיש בו כנראה יותר נזק מאשר תועלת. והשאלה אם יש גם איזה מתכונת, איזה מנגנון למסקנות ביניים. כלומר, אחרי יום שישי הזה לבוא ולהגיד, אוקיי, הבנו את הרעיון, בוא נשנה איכשהו את הפיילוט, נעשה אותו
אחרת.
מוצלח יותר.
התחושה היא שהמדינה גם לא רוצים לעשות גם את העבודה כמו שצריך עד הסוף. נתנו להם איזה כלל אצבע של אחד אנשים לבן אדם בעצם לכל 7 מטרים של קניון. אבל אף אחד לא יודע כמה אנשים יכולים להיכנס לכל קניון, איך הם מודדים את זה, מתי בעצם באים וסוגרים אותה, מתי מחלקים את הכנסות, כי משרד הבריאות אומר, אני לא אחראי על האכיפה. אוקיי, האם המשטרה יודעת מתי היא אמורה לאכוף? כלומר, הכל מתנהל בבלגן אחד של במין כזה פרטאץ' כזה שקובעים משהו כדי לקבוע, ואף אחד לא חושב יותר מדי, או אפילו לא מעט מדי, כי זה לא מצריך יותר מדי מחשבה. ובסוף אנחנו כל פעם מגיעים למצב שמקרב ומקרב את כולם לסגר שלישי.
כן, תאמרי לי, את הרי בקשר עם הבעלים והמנהלים של הקניונים, שבשבועות האחרונים גם פתחו במהלך יחסי ציבור, פרסום ושיווק אגרסיבי מאוד כלפי הממשלה כדי שהיא תפתח את הקניונים. מה את שומעת שהם מגיבים לתמונות שהתפרסמו ביום חמישי ושישי?
הם בעצם מאשימים את משרד הבריאות. הם אומרים, זה הברור, אמרת לנו לפתוח עד 15 קניונים מתוך 180 ביום הכי נפיץ, אז, ואז באים בטענות ואומרים על זה שיש בעצם תורים. עכשיו, הם כן צודקים בנוגע לזה שהפיילוט הוא באמת רעיון מאוד גרוע והיישום שלו הוא גרוע, אבל אי אפשר גם להוריד מהם את האחריות. כלומר, הם יכלו להחליט למשל לא לפתוח ביום שישי ככה עם כל ההנחות שברור שזה מה שיקרה. הם יכלו להחליט להשאיר הרבה אנשים מחוץ לקניון ולא להכניס אלפים של אלפים של אנשים. אבל הם החליטו, אני לא יודעת אם זה בגלל גרידיות או מה, הם החליטו בעצם ללכת על זה עד הסוף. ועד למצב שבו מסופי האשראי הם ממש קרסו בחנויות. ויכול להיות שהם ירו לעצמם ברגל ועכשיו יסגרו אותם מעוד שבוע, ויכול להיות אגב שלא, וכמו במדינה שלנו עוד פשוט ייתנו להם לפתוח וזה הכל. מזכיר שהם גם פתחו בניגוד להנחיות כבר לפני שבוע.
ואגב, הם גם עשו את זה בניגוד למתווה המקורי של הסגר, שקבע שרק כשנרד לאזור ה-500 נדבקים ביום, רק אז אפשרו לעשות את זה. אנחנו לא שם.
הם הבינו שזה לא יקרה.
כן, בדיוק.
והם רצו לעבוד, ובמדינה, כמו שזה מתנהל בימים אלה, אז ההחלטות מתקבלות בחוסר היגיון. והציבור והחברות מצפצפים, וככה זה נראה.
זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים קדימה לקראת, בסדר, הבלק פריידי מאחורינו, אבל
הסייבר מנדי לפנינו.
הסייבר מנדי לפנינו, ומיד אחרי זה יש לנו את חופשת חנוכה, ואנשים יצאו לקנות,
ועכשיו מכבר סוף עוניים יתחילו להגיד.
מתנות לילדים ומה לא, אז בסך הכל ההסתברות שראש הממשלה בנימין נתניהו יחשוב אחורה ויגיד, סגרתי את המדינה בסדר פסח וסגרתי את המדינה בראש השנה, אני אסגור את הקניונים לכל הפחות בחנוכה.
נכון, אבל עד שיגיעו למסקנה הזאת כבר יהיה מאוחר מדי, כי מה שהתפיפות וכל מה שראינו זה כבר קרה וזה מתרחש, וכנראה שמצטרכו פעם הבאה לחשוב מראש על הדברים האלה. כולם ידעו למשל שבלק פריידי מתקיים עכשיו. כן. הרשתות מבחינתן מבינות שיש להם איזשהו זמן מסוים למכור כמה שיותר, והם יעשו את זה והם גם יציעו הנחות. אנחנו נמשיך לראות את המבצעים, כי הם בעצם רוצות להיפטר מכל המלאי שהם לא הצליחו למכור, ולפני שיכניסו אותן לסגר שלישי.
אגב, המחירים באמת,
למכור בהנחות.
כן, המחירים אגב באמת אטרקטיביים השנה, יותר משנים קודמות?
לא בדקתי את זה לעומת שנים קודמות. תמיד אנחנו רואים שבזמן הזה כבר מתחיל סוף עונה, למרות שאנחנו רק בתחילת עונה, לכן בגלל שהגשם מגיע מאוחר והם צריכים, אבל כן, השנה יש לי תחושה, לפחות כמי שקונה בעצמו ומקבל ככה את את המבצעים של כולם, ושכן יש הרבה מאוד מבצעים.
זה רק משאיר סמי את השאלה שלאף אחד אין תשובה מאיתנו, זה למה הציבור עצמו, אותם אנשים שנכנסים לקניונים, לא מרגישים שהם מסכנים את עצמם ואת הקרובים שלהם בזה שהם מצטופפים בצורה כזאת.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? שכשאתה מגיע לעמדת שמירה בצבא, אז בפעם הראשונה אתה דרוך כולך, וגם בפעם השנייה והשלישית, ואחרי חודשיים או שלושה שלא קורה שום דבר, אז אתה כבר פחות דרוך.
זה נכון, אבל בסך הכל ההיגיון אמור לעבוד פה, ועובדה שהוא עובד בצורה מאוד חלקית.
ההיגיון וגם הצרכים הבסיסיים. אנשים כנראה הם בכל זאת, יש להם יותר צרכים מרק להיות בריאים.
אני חושבת שאי אפשר היה להשאיר בעצם לציבור לעמוד במבחן כזה, כי
זה רע שהציבור
נכשל במבחנים, בדיוק, במבחן שהוא לא יכול לעמוד בו, והוא נכשל בו בפעמים קודמות, ממש לא מזמן. לכן המדינה לא צריכה להשאיר את זה לשיקול דעת של אנשים.
טוב, תודה.
להתראות.
שלום לדוקטור יובל קרניאל.
שלום, שלום.
מומחה לתקשורת, היית בין השאר יועץ המשפטי של מועצת העיתונות ויושב ראש ועדת האתיקה של רשות השידור, ואנחנו איתך בענייני, איך נקרא לזה, המציאות העכשווית באולפני הטלוויזיה והרדיו, מקומות שבהם אתה רואה מין מלחמות גלדיאטורים כאלה של מביאים שני אנשים, לרוב הם לא צריכים לחשוב בדיוק אותו דבר, אבל הם כן צריכים להיות מאוד מאוד אגרסיביים, עם פה גדול ועם ככה הרבה הרבה מאוד רעש ושמח באולפן, וזה סוג של מודל עסקי שאולי מביא הרבה מאוד רייטינג, אבל השאלה, וגם הציבור אוהב את זה, השאלה אם זה מה שמצופה מעיתונות, והשאלה אם זה באמת עיתונות מה שאנחנו מקבלים בתוכניות האלה.
כן, שאלה גדולה, והייתי אומר שזה עיתונות מסוג חדש, זה עיתונות שויתרה במידה רבה על האתוס המסורתי שלה שהפיין אותה בעבר כמקצוע, כפרופסיה, שמחויבת במידה רבה לדיווח, לדיווח מתויק, ולאיזושהי ניטרליות, שלא לדבר על הגידור.
לא, בדבר הזה גם אנחנו חוטאים. כל אחד מאיתנו מביא את דעותיו ועמדותיו, את פרשנותו על המצב, אבל אני מדבר איתך דווקא על האלימות הזו באולפנים.
רגע, אז אני אומר, המודל הזה הוא מודל שמזמן נזנח, ופינה את מקומו למודל אחר, מודל שבא ואומר, אנחנו כבר לא מתיימרים להיות אובייקטיביים, ואין דבר כזה בכלל ניטרליות, והפרנס דוקטורין המפורסמת כבר לא קיימת, לא בארצות הברית, גם לא בישראל, ואנחנו מנסים לאפשר הבעת דעה, ויש בהבעת דעה גם איזושהי גילוי נאות, כלומר, זה לא שעיתונאי הוא מהאום, העיתונאי יש לו גם השקפות וכדומה, והוא מבטא אותם, ויש בדבר הזה גם איזשהו כוח. הדבר הזה הוא איתנו כבר לא מעט זמן. זה נכון אבל שהגענו למחוזות מטורפים וקיצוניים, כאשר השיח בעצם נעלם. כלומר, בתוך הדבר הזה של הבעת דעה, אז אנחנו כבר לא מקשיבים זה לזה, ולא נותנים מקום לדעות השונות כדי להרחיב את הדיון, אלא בעצם, כמו שאמרת נכון, זה איזשהם קרבות, שהמטרה שלהם זה רק הזדהות. הזהות המקורית שלי, אני מזדהה, יש את הגיבור שלי שנלחם בשמי, באולפנים, אני מזדהה עם כל דבר שהוא אומר, ויש את הצד השני שאני רואה כמה הוא עלוב וחלש וטיפש וטועה, שלא לדבר על בוגד או פשיסט, והעוצמה של הרגשות היא מהמקום הזה, מהמקום של ההזדהות, זה יותר כמו קבוצת כדורגל שלי שנלחמת מול היריבה, ופחות מקום שבו אנחנו מלבנים את הסוגיות של הסדר היום, מקבלים אינפורמציה, מחליפים מעמדות ואולי גם מסוגלים להשתכנע.
דוקטור קרניאל, עד כמה הדבר הזה הוא תוצר של החלטה עסקית? כי הרי, וסמי אמר את זה, אבל אני רוצה לחזור, גם כתבתי על זה טור באתר, יכול להיות שהמנהלים, הבעלים של כלי התקשורת, רדיו, טלוויזיה, עיתונות, גם במידה מסוימת, מצאו נוסחה מנצחת, איזה סוג של ווין-ווין, מצד אחד מאוד זול לעשות תוכניות אולפן כאלה, ומצד שני הרייטינג שם די גבוה, וככה אתה מרוויח הרבה כסף, גם בשבילך וגם בשביל הטלנטים שעושים את כל החגיגה, הגלדיאטורים בעצמם. אז אולי בסוף זה בעיקר עניין של כסף?
אין ספק שהמודל הזה הוא מודל חסכוני וזול. הרבה יותר זול להביא את ברדוגו שיצג באולפנים ויבטא את, את האני מאמין שלו, מאשר לעשות מערכת עיתונאית עם תחקירים שלוקחים זמן ומשאבים וכוח אדם מקצועי ובדיקת עובדות וכדומה. אז יש גם את העניין הכלכלי, אבל לדעתי לא זה העיקר. העיקר הוא השינוי התרבותי, חברתי, טכנולוגי, הרבה יותר עמוק. מבחינת אותי, העיתונות היא רק חלק ממה שקורה בעולם כולו במקומות אחרים, וזה ההתפוררות של ההיררכיה, של הסמכות, של הפרופסיה. אנחנו רואים את זה קורה גם במקומות אחרים, לא עוד בעיתונות. אנחנו רואים את זה קורה באקדמיה ובפוליטיקה, ובכל מקום שבו העולם של הרשתות החברתיות והעולם הדיגיטלי ושינה לחלוטין את הדרך כן. שבה אנחנו
אבל פועלים. אבל יובל, אתה אומר התפוררות של ההיררכיה, של הסמכות ושל הפרופסיה, אני מדמיין כרגע איש ימין שמקשיב לנו ואומר לנו, תגידי, עכשיו נזכרתם בדבר הזה? הרי במשך הרבה מאוד שנים האולפנים נשלטו על ידי אנשי שמאל, והנה, כשפתאום חדרו לתוכם הרבה מאוד אנשי ימין, דעתנים, באמת אנשים תוקטיביים כאלה שיודעים לבוא גם ולהציג כל מיני נושאים, אתם פתאום מתעוררים, פתאום אתם רוצים פרופסיה, פתאום אתם רוצים היררכיה. איפה הייתם בכל אותם שנים שבהם האולפנים נשלטו על ידי אנשי ימין?
שמאל.
סליחה, שמאל. שמאל.
כן. אז האולפנים אף לא נשלטו על ידי אנשי שמאל, וגם כן סוג של אגדה אורבנית, החברה הישראלית לא הוקמה על ידי אנשי שמאל, ומה שאנחנו קוראים היום מפאי וכדומה, זה לא היה שמאל במובנים, היינו תמיד ממלכתיים, ותמיד היינו מיליטריסטים, ותמיד היינו לאומניים, אבל מה שיש פה יותר מזה, זה באמת ההתפוררות של ההגמוניה. מבחינה זאת זה נכון. כלומר, הדמוקרטיה בכלל, וכל הרעיון של המערב, היה בסופו של דבר, היה איזה אתוס של כולם משתתפים, אבל הייתה הגמוניה מאוד ברורה, אידיאולוגית, שנשענת על המקומות שבהם היה כוח.
אולי דווקא זה אחרת, ויכול להיות שגם אז וגם היום, העיתונות או הקולות, קולות מרכזיים בעיתונות, הם קולות ממסדיים. אז היה ממסד, ממסד שמאלני, והעיתונות הייתה שמאלנית. היום הממסד הוא ימני, ולכן חלק גדול מהקולות שאתה שומע זה עיתונות, או כלי תקשורת, או מצעי תקשורת, או תוכניות שהן פרו-הממסד.
כן, אבל יש דבר אחד שהוא באמת הממסדיות, ויש דבר אחר שהוא ההתפרקות של הסמכות ושל ההגמוניה. כלומר, היום גם כאשר השלטון יהיה ימני, ואתה תשמע אותו הרבה, אין לו הגמוניה, בגלל שאנחנו היום נמצאים במצב של התפוררות, של פיזור של הכוח, כל דעה נשמעת, ומה שבעיקר התערער זה באמת אותה סמכות, סמכות של אקדמיה, סמכות של משפט, סמכות של כל המוסדות ההיררכיים של הסמכות מתפרקים, בגלל חוסר אמון, בגלל שאנחנו פתאום רואים שיש הרבה מאוד אנשים שיש להם דעות שונות, הם יודעים פחות, הם משכילים פחות, הם מכירים ומבינים פחות את המבנה של החברה ואת המקום של העיתונות. ואם אנחנו פעם חשבנו שלעיתונות יש תפקיד להביא את האמת, לדווח דיווחים על המציאות ולשקף אותה ולתווך אותה, אז היום העיתונות היא איזושהי זירה של התנגשות של זהויות.
כן, אגב, אם היית צריך להמליץ לי ולאיתן פה באולפן, אנחנו לא מרבים האמת להתעמת ולהילחם ולהתלהם, אולי אנחנו עושים טעות. אני פשוט נזכר בפעם פנתה אליי תחקירנית של גלי צהל, נדמה לי הייתה חיילת, ושאלה לדעתי בנושא מסוים, לקראת העלתי לשידור בנושא הזה. אז אמרתי, תראי, מצד אחד כך וכך וכך, ומצד שני, באתי להגיד צד שני, אמר לי, תעצור, תעצור. יש לנו כבר מישהו לצד השני. כלומר, הרצון של תוכניות, או מה שנתפס כמעניין, זה כשיש לך צד אחד וצד שני, וכל אחד מהם מישהו אחר מביע אותו, ונאחז בטיעונה, וככה מאוד להוט לעשות את זה.
ממש, ותראו מאוד נכון, וזה יוצר באמת איזושהי חד-ממדיות, ואנחנו מאבדים חלק מהזהות שלנו, כי הרי באמת אנחנו יכולים להתלהם לרגע, ויכולים להתחבר לצד אחד, אבל בתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש גם הרי מחשבות אחרות, ויש ספקות, ויש ניואנסים, והמציאות הזאת היא, בסופו של דבר אנחנו יכולים אולי להבין אותה, אבל היא מציאות שלילית, היא מציאות רעה, היא מציאות שפוגעת בנו כחברה, ביכולת שלנו לתקשר בצורה נכונה אחד עם השני, ביכולת שלנו להתאחד סביב מטרות משותפות, ביכולת שלנו להתפתח כבני אדם. כלומר, יש פה תופעה שהיא בסוף תופעה מזיקה, היא לא רק הורסת את המקצוע של הפרופסיה של העיתונות עם התפקיד שלה, אלא היא גם מחרסמת בלכידות החברתית, בחשבון לקבל החלטות. בסוף, המשבר של הדמוקרטיה, שאנחנו חווים אותו, הוא חלק מזה, הוא המשבר של העיתונות, שלא מצליחה כבר לייצר את אותם אזרחים מיודעים, שמסוגלים גם לקבל החלטה מושכלת פוליטית. ואנחנו רואים, שוב, זה הופך להיות קרב של מחנות, ובקרב של מחנות יש אני ואתם, והדבר הזה הוא מסוכן, הוא מביא אותנו על סף מלחמות אחים.
תאמר לי, דוקטור קרניאל, האם יש דרך, או האם בכלל רצוי, להחזיר את הדבר הזה לתוך אותה תיבת פנדורה? רק לצורך רקע, עד 1987 בארצות הברית היה חוק תקנה שחייבה למשל תחנות רדיו כשבאות לדבר בנושאים פוליטיים להציג את שני הצדדים, ורק לאחר ביטול התקנה הזאת בעצם פרחה התופעה של רדיו פוליטי בעיקר ימני, אבל לא רק. זאת אומרת, האם זה בכלל משהו שאפשר לעשות כנגדו, או שזה תוצר של, של, של התפוררות הרבה יותר רחבה, בהרבה יותר רבדים, כך שאין מה לעשות.
ואני רק לחדד את מה שאיתן אומר, הוא פשוט כתב על זה טור היום, הוא גם מזכיר כמובן את התפקיד של הרשתות החברתיות בסיפור הזה, זה לא רק כלי התקשורת המסורתיים, אלא המדיה היותר חדשה, ששם אתה רואה באמת, נקרא לזה ככה, אוקטבות הרבה יותר גבוהות אפילו ממה שאתה רואה באולפנים.
מי שמוביל את התהליך הזה, ואני חושב שבאמת איתן בטור שלך כתבת את זה נכון, זה הרשתות החברתיות. הן עושות את הדבר הזה, הן מושכות אחריהן את התקשורת הממסדית. בישראל אגב, אולי זה מצחיק לומר, אבל עדיין אנחנו מחויבים לתפיסה של תקשורת ציבורית, שמחויבת לאיזון, שמחויבת לאיסור של הבעת דעה של עיתונאים. הדבר הזה כמובן לא מתקיים, זה רק מראה את הכוח ההולך ונחלש בכלל של נורמות גם משפטיות וגם אתיות. המציאות החברתית והטכנולוגית היא זאת שמובילה אותנו במקרה הזה אחורה, ואנחנו מתחילים לראות ניצנים של שינוי בשני מובנים. קודם כל, הרשתות החברתיות זיהו שהם הלכו רחוק מדי עם הדבר הזה שאנחנו פלטפורמה של כולם, מתחילות לנסות לתקן. אנחנו רואים גם את טוויטר, גם את פייסבוק, מנסות למתוח קווים אדומים, לתקן ולהגיד אלה שקרים, אלה דברים לא בדוקים, אלה דברים שאין להם מקום אצלנו. אני חושב שזה תהליך חיובי.
זה לא סתם אקט קטן של יחסי ציבור, שנעשה רק במקרים באמת נורא מוקצנים, של דונלד טראמפ וצפונה.
ותחת לחץ
פוליטי. אני חושב שהוא מאותת איזשהו כיוון שהוא נכון. כי הרי מצד אחד הרשתות האלה מחויבות לאתוס של חופש ביטוי, ומזה הכוח שלהם, ופלטפורמה של כולם. אבל שוב, למתוח את אותם קווים אדומים, את אותה, מה שאני קורא, תקשורת מתגוננת, כמו שדיברנו על דמוקרטיה מתגוננת, גם התקשורת צריכה להתגונן מפני הקצוות האלה, ואם אנחנו נתחיל לסמן, וזה גם ברשתות החברתיות, וגם אנחנו, כציבור, ככלי תקשורת, את הגבולות של הדבר הזה, אני חושב שאפשר להשיג אותו מעט אחורה. בסופו של דבר, אני חושב שיש פה איזה מטוטלת, ואם אנחנו היינו במציאות של שליטה הגמונית מאוד רחבה, והרשתות החברתיות התפוררו ואיזשהו פיזור מוחלט, נדמה לי שאנחנו מתחילים אולי להתכנס ולהבין שכולנו חייבים איזשהו מרחב משותף, כי אחרת פשוט אנחנו באים.
האם היית תולה השם יותר בימין או בשמאל, או שבעצם שני הצדדים אשמים במרכאות כפולות בדיוק באותה מידה מבחינת בעלי עיתונים, בעלי כלי תקשורת, טלנטים, מגישים, אורחים וכן הלאה?
אני חושב שמי שמוביל את התהליך הזה זה במידה רבה הימין. וזה לא רק בישראל, אלא זה בכל העולם. והתהליך הזה הוא חלק מההתפרקות של ההגמוניה, שהיא גם הגמוניה בינלאומית, זה גם גלובליזציה, זה המוסדות הבינלאומיים. אז הימין הוא יצר את הכיסים העמוקים של ההתנגדות, כאשר שם את הזהות הפרטיקולרית ואת העמדות מעל המציאות ומעל הערכים האוניברסליים. מבחינה זאת, מי שדוחף את הדבר הזה זה הימין. השמאל מוצא את עצמו גם כן שותף לאותו תהליך, כלומר, אם יש הקצנה מצד אחד, יש ממילא גם הקצנה בצד שני, צריכים שני צדדים כדי לצעוק זה על זה. אני חושב שהימין יש לו את האחריות, אבל זה לא עוזר לנו. אז מה אם הימין הוא מוביל את הדבר הזה? הפתרון הוא לא בהתנצחות בין ימין ושמאל, אלא בחיזוק האמון הציבורי במוסדות משותפים, באיזושהי תפיסה של מה הם הערכים המשותפים שלנו, וזה קשה, זה קשה למצוא.
אז באמת, שאלה אחרונה, האם לבעלי כלי תקשורת יש תפקיד בנושא הזה? הרי בסופו של דבר זו החלטה שלהם, זאת אומרת, המנהל של ערוץ הרדיו שעושה כאלה דברים, או המנהל של, או העורך של העיתון שעושה כאלה דברים, או הבעלים של ערוץ הטלוויזיה שלקח את העיתונות שלו לכיוון של מלחמת גלדיאטורים, יכול לסובב את ההגה אם הוא היה רוצה. זה יהיה נכון להטיל את האחריות הציבורית עליהם, או שהם שחקנים פרטיים בעולם קפיטליסטי, וזכותם לעשות מה שהם רוצים?
יש אחריות. יש לבעלים, וגם לאורחים וגם לעיתונאים, יש אחריות עם כוח באחריות, ולתקשורת יש עדיין כוח. גם לתקשורת, לרשתות החברתיות, לפלטפורמות הגדולות, גם לכלי תקשורת משמעותיים בישראל, יש עדיין השפעה משמעותית, ואני חושב שיש אחריות גדולה על כלי התקשורת בישראל, המרכזיים, שנוטשים את האחריות שלהם ללכידות החברתית, ואת החובה שלהם לדייק בעובדות, להביא שיח יותר ענייני, ויש איזשהו ויתור גם על הפרופסיה, גם על המקצועיות, גם על האמינות, בסוף זה גם מתנקם בהם. כי האמינות שלהם נפגעת. אז אני חושב, כן, יש מקום לאחריות ציבורית על כלי תקשורת, ואני לפחות מנסה לתבוע את הדבר הזה גם מהם.
כן. דוקטור יובל קרניאל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לצבי בראל.
שלום וברכה.
הפרשן לענייני המזרח התיכון של עיתון הארץ, ואנחנו רוצים לדבר איתך על החיסול בסוף השבוע באיראן של אבי תוכנית הגרעין. השאלה המרכזית קודם כל שעולה זה, מה יכולה להיות ומתי התגובה האיראנית?
אנחנו בדיוק עובדים על זה, יושבים ומתכננים את התגובה האיראנית. מיטב המוחות עוסקים בימים אלה, במפקדה באיראן, בכוחות קוץ.
אז תן לנו רמזים.
תן לנו, כן.
זהו, זה עוד לא גובה שגרו באופן מלא. אתם תדעו ראשונים שאנחנו נחליט איך להגיב.
ובכל זאת, באיזה טווח זה יכול להיות?
האופציות שעומדות הן כאלה. זאת אומרת, יש כאן כל את הגישה הבנאלית האפשרית שאומרת, פיגועים במטרות ישראליות או יהודיות ברחבי העולם, היכולות קיימות תיאורטית לפגוע בשגרירויות.
כמו שראינו בזמנו בבונוס איירס, המרכז היהודי שם.
נכון, כמו שראינו את יכולותיהם של איראנים לבצע חיסולים ורציחות של מתנגדי משטר ברחבי אירופה, אבל יש קודם כל את הציפייה הישראלית מצד אחד שאומרת, אנחנו, כנראה הם לא הסתפקו באיזשהו פיגוע קטן או בירי מכוון למטרה ישראלית או יהודית, אלא אנחנו מצפים לאיזשהו מעשה בומבסטי. אבל צריך לקחת בחשבון שעל איראן מוטלות עכשיו מגבלות פנימיות ומגבלות חיצוניות. המגבלה המרכזית היא האופן שבו איראן קוראת עכשיו את חילופי השלטון בארצות הברית. האם איראן רוצה לצאת עכשיו במסלול אימות מול ישראל וממילא מול ארצות הברית, משום המחויבות הביטחונית שיש לארצות הברית כלפי ישראל, והאפשרות שכל הסלמה כזאת תגרור תגובה ישראלית, שתגרור את ארצות הברית דווקא בשעה שבוושינגטון יתחיל לכהן עוד מעט נשיא שרוצה לפתוח במסע ומתן עם איראן. זאת שאלה מדינית אסטרטגית קריטית. איראן היא לא ארגון כמו חיזבאללה שיכול לנהל מדיניות שמנותקת מהקשרים בינלאומיים, הקשרים אסטרטגיים, אלא לבצע פיגוע ולברוח או לחטוף באופן מקומי. איראן נתונה עכשיו במשבר עמוק כלכלי, שמכתיב גם פעולות טקטיות. זאת אומרת, גם ירי לעבר, נניח, מטרות אמריקאיות במפרץ הפרסי. אנחנו ראינו שאיראן יכולה לבצע את הדברים האלה, וראינו גם שארצות הברית לא מהרה להגיב על פעולות ותקיפות איראניות מהסוג הזה. כלומר, יש כאן משחק של מאזן אימה או מאזן כוח, שאיראן מנהלת לא מול ישראל, היא מנהלת מול ארצות הברית, ובהקשר הזה גם מול העולם כולו.
כן. יש גם את השאלה של האפקטיביות של מהלך כזה, אנחנו מסתכלים על זה כעל חיסלו אדם אחד, בכיר ככל שיהיה, ידען ככל שיהיה. אני מניח שתוכנית גרעין של מדינה, כמו שאתה אומר, מדינה מסודרת בסך הכל, לא באמת נשענת על אדם אחד.
זו טעות לגבי כל דבר, זאת אומרת שאנחנו הורגים למשל בכיר בחמאס, או שחיסלנו את ההנהגה החמאסית בתחילת שנות ה-2000.
או את קאסם סולימני במקרה הזה.
או קאסם סולימני, שאמרנו זהו, בכך הסתיים כוחו של כוח קוץ המעולל, זה לא קורה. זאת מדינה, שוב, אנחנו משווים אותה תמיד לאיזשהו ארגון שאם אנחנו נחסל, וגם זה לא קורה, את מפקד הארגון אפילו, זה יסלק מאיתנו את האיום. איראן היא מדינה שפיתחה במשך עשרות שנים את תשתית הגרעין שלה. יש לה מאות אנשי מקצוע, מטכנאים, ממומחים, פרופסורים, אנשים שמקיימים רכש או מבצעים רכש של רכיבים בכל העולם, ככל שהם יכולים, במקומות אחדים יותר נוח, כמו פקיסטן, כמו צפון קוריאה, במקומות אחרים פחות נוח, כמו באירופה, אבל היכולת שלהם לפתח תוכנית גרעין צבאית או לא צבאית, היא יכולת מוכחת.
כן, אז יכול להיות שהדבר הזה הוא בעצם, אתה אומר, אני לא פוגע באמת בתוכנית הגרעין, אבל אני מראה לצד השני שאני יודע איפה הוא נמצא, אני יודע איפה הוא מסתובב, אני יודע להגיע אליו, יש לי סייענים בתוכו, ואני יכול לחולל איזה מהומה בתוכו, שזה אולי יעכב את הפרויקט הזה. זה משאלת הלב של הגורמים שביצעו את החיסול הזה.
נראה לי שמדובר כאן יותר בפעולת ראווה. זאת אומרת, זה נכון שלישראל יש את היכולת לחדור ולהיכנס ולשלוח תולעי סייבר למיניהם, אבל זה לא דבר שדורש כבר הוכחה. את הדברים האלה כבר הוכחנו בשנת 2010 עם תחילת החיסולים של מדענים איראנים. זאת אומרת, איראן, הנחת העבודה של איראן היא שישראל יכולה להגיע לכל מקום או כמעט לכל מקום שהיא תרצה באיראן, בעיקר בכל מה שקשור לתעשיית הגרעין.
אז תגיד לי, צבי, מה יכול להיות המשקל של הפעולה הזאת לצרכים פוליטיים פנימיים של מדינת ישראל? דהיינו נקודות או נוצות לבנימין נתניהו לקראת בחירות קרובות ככל שיהיו?
זה בוודאי יהיה עוד סיפור אחד ברזומה של נתניהו במאבק שלו נגד איראן. הוא גם יציר, אני מניח, את שלל התקליטורים שהמוסד הצליח להביא מאיראן ואת המדענים האחרים שחוסלו, אבל יש כאן לפי דעתי העיתוי של הפיגוע הזה יש לו משמעות. גם אם נניח שהחיסול הזה נעשה בעיתוי שנובע משיקולים מבצעיים תיאוריים, כלומר יש הזדמנות, יש את המידע, עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה. אגב, אני לא בטוח שאי אפשר היה לעשות את זה לפני כמה שנים, משום שהאיש הזה היה ברשימת המבוקשים או הנדרשים לחיתול בישראל כבר הרבה מאוד שנים.
או בעוד כמה חודשים בעתיד.
או בעוד כמה חודשים, אבל יש כאן עיתוי שאין דרך לפרש אותו, גם אם הוא לא מדויק, אבל אין דרך לפרש אותו, אלא בהקשר של חילופי השלטון בארצות הברית. החשש של נתניהו ושל כל מתנגדי הסכם הגרעין בישראל הוא שביידן הולך לחזור להסכם הגרעין. הפרישה של ארצות הברית מהסכם הגרעין זה היה ההישג המדיני הגדול ביותר של ישראל. זה לא תורם שום דבר כמובן לצמצום תוכנית הגרעין של עיראק, להפך. כלומר, איראן המשיכה לפתח אורניום, להשאיר אורניום, להשמיש עוד צנטריפוגות. כלומר, היא נמצאת במסלול שכמעט היה לפני הסכם הגרעין. אבל כשביידן בא ואומר, אני רוצה לחזור להסכם הגרעין, אני רוצה שהסכם הגרעין יהיה התחלה של מסע ומתח הרבה יותר רחב, זה קולע את ישראל למצב שבו היא הופכת להיות היריבה היחידה בעולם של איראן.
כן. צביקה, אני מסתכל קצת על האירועים האחרונים במזרח התיכון, מצד אחד באמת הסכמי שלום עם איחוד האמירויות ובחרן, שכוללים גם הצטיידות במטוסי קרב, אני מסתכל גם על האירוע הזה מול איראן ועל הלהבות שבעצם הולכות ומגביהות, ואני שואל את עצמי אם כל האירועים האלה הם לא תחילתו או עיצומו של תהליך התחמשות, הצטיידות, הרבה יותר מאמצים מודיעיניים, הבטחה ברחבי עולם, שזה אולי חגיגה לתעשיות הביטחוניות בכל מקום, אבל גם גידול מאוד משמעותי בתקציבי ביטחון, בעידן שבו דווקא נדרשים תקציבים אזרחיים כדי לטפל במגפת הקורונה וההשלכות שלה.
יש גם את ההיבטים הפוליטיים, כמובן הישראלים, לחסות על פשלים למיניהם באמצעות השגת ניצחונות במישור הצבאי. צריך לשים לב שאנחנו לא נגררים אחרי נרטיב ישראלי שמשמח את הלב מצד אחד, של כל מיני אנשים, ומצד שני גורם נזק ביטחוני וחשש ביטחוני. אנחנו ראינו את התגובות בארצות הברית, ראינו את התגובות באיחוד האירופי כנגד הסיפור הזה. אין ספק שקיומה של איראן באופן שהיא מצטיירת בעולם המערבי הוא חגיגה לתעשיות הביטחוניות בעולם כולו, בעיקר לארצות הברית, משום שאפשר היום כל דבר, כל עסקה, בין אם זה האמירויות, בין אם זה עם סעודיה, בין אם זה עם כל מיני גורמים קטנים וקטיוניים, כל עסקת נשק כזאת מתורצת באיום האיראני. וזה חגיגה, כל עוד איראן קיימת, התעשיות יכולות להיות בטוחות בהתעצמותן הכלכלית.
קיצור, לא לבנות על קיצוץ משמעותי בתקציב הביטחון, אני חושב גם מהסיבה הזאת וגם מסיבות אחרות, אבל תאמר לי משהו נוסף, בסוף השבוע הרבה אנשים בישראל נלחצו סביב שמועות שארצות הברית בתור אקט סיום של דונלד טראמפ תבצע הפצצה של ממש של מתקני הגרעין באיראן, וגם היו ידיעות כאלה ואחרות על זה שהצבא מתכונן לתסריט כזה ולתגובה האיראנית, הצבא ביקש עוד זמן להתכונן לתסריט כזה וכן הלאה, ושזה בעצם היה גם אחד הנושאים שבפגישה העלומה בין שר החוץ האמריקאי פומפאו לבין הנסיך הסעודי בשבוע שעבר.
מהבחינה הזאת, זו תקופה מאוד מסוכנת, משום שטראמפ עדיין ממשיך להיות נשיא עד ה-20 בינואר, ואת טראמפ אנחנו כבר מכירים, הוא לא צפוי, הוא יכול להחליט כל מיני החלטות ולבצע כל מיני מתקפות בכל מיני מקומות, אבל יש גם רקורד לטראמפ. טראמפ לא הגיב כאשר תקפו מטרות סעודיות, כאשר תקפו מטרות של האמירויות, אפילו כשירו רקטות בעיראק על השגרירות בעיראק, התגובה הייתה מאוד פושרת, מאוד מקומית.
הם הורידו מזלת אמריקאי והוא לא עשה כלום.
בדיוק. זאת אומרת, יש כאן מצד אחד החשש סביב דמותו של טראמפ, או בגלל דמותו של טראמפ. מצד שני, כנראה שיש משהו בכל זאת עקבי במדיניות שלו, והיא לא להיכנס למלחמה חדשה במזרח התיכון ובעולם בכלל. זאת אומרת,
גם זו מורשת, גם זו סוג של מורשת,
וזה חשוב גם לראות את זה, ולדעתי כרגע זה מה שיכתיב את המשך חתולתו של טראמפ. תראה, צריך גם להבין שהצבא האמריקאי וההנהגה הבחירה של הצבא, כולל ראש המטות המשולבים, מתנגדים, ואפילו באופן פומבי, לחלק מהמדיניות של טראמפ. הם יצאו נגד הנסיגה של הכוחות האמריקאים בסוריה, בעיראק, באפגניסטן. הם גם יהיו אלה שכנראה יעמדו כחומה מול התקפה על איראן, כאשר אין עילה מיידית וישירה, כלומר, שלא הייתה התקפה על מטרות אמריקאיות או בסביבת איראן, במפרץ, או אפילו מעבר לכך.
ברור. צבי ברל, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
עד כאן, אינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' שעורך אותנו, ניפגש מחר, להתראות.